לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית חושבים טוב. חושבים טוב זו תוכנית על פסיכולוגיה ועל כלים פסיכולוגיים וכלים מהשטח, כלים מהמחקר, שבעצם באים כדי לעזור לנו לחיות טוב יותר, ולמה שלא נשקיע קצת זמן בלחשוב איך אנחנו יכולים לחיות טוב יותר. אני יהודית כץ, אני עושה את התוכנית הזאת, והיום נמצאת איתי כאן עינת נתן, שלום לך. מה שלומך?
זה כיף להיות פה.
איזה כיף. אני חייבת לספר לפני שאת מציגה את עצמך, איך עלה לי הרעיון לבקש ממך להגיע לפרק.
קדימה.
שוטטתי לי באינטרנט.
איך עלה לי הרעיון לתזז אותך בין הרי ירושלים?
אני מתנצלת בשם הערים. אז שוטטתי לי באינטרנט, ונתקלתי בסרטון שלך במאקו, של בולד, שאת בעצם מדברת שם על גירויים שאנחנו נותנים לילדים שלנו, והאם יכול להיות שאנחנו מספקים להם קצת יותר מדי גירויים, וזה נורא סקרן אותי, גם הצורה שבה את מדברת, גם התוכן שאלת, ואמרתי, אני חייבת להזמין אותה לפודקאסט. אז קודם כל...
כבר סיבה טובה, עשיתי את הבולד הזה.
נכון. אז בואי תציגי את עצמך קצת, איך מציגים אותך?
אני קודם כל אימא ואישה של וכזה מין. ואני גם מדריכת הורים, כבר מעל 17 שנה.
וואו.
כן, וחוץ מזה אני מנחת קבוצות הורים, ואני מנחה בגלי צהל את התוכנית משפחה גרעינית, יחד עם עוד שלושה אנשים מאוד מאוד מוכשרים, אברי גלעד וג'קי לוי ושרון קנטו, ויש לי פינה כבר מעל 10 שנים אצל טל ואביעד בתוכנית הבוקר, ואני כותבת טור במאקו,
ומקרון, כל
מי שמזמין אותי לדבר על הורות, זו שליחות בעיניי, שליחות גדולה.
כל זה תוך כדי 5 ילדים, זה מעורר השראה. מה גרם לך לרצות להיות מדריכת הורים?
אמא שלי הייתה יועצת חינוכית, ולמדה טיפול משפחתי, ואני בתור ילדה הייתי יושבת איתה בהרצאות של אחי אותם. כן. היא הייתה חולה בטרשת נפוצה, והיא התקשתה לכתוב, ואני הייתי כותבת עבורה את ההרצאות.
וואו, איזה סיפור.
כן. היום זה נשמע מתחבר טוב, נכון?
כן.
מעולם לא הייתי מודעת לזה בכלל, וכן הלאה וכן הלאה, אמא שלי נפטרה, ואני כמובן נרשמתי לרפואה, למשפטים, ולפחות יותר כל הפקולטות המוצלחות, כי הייתי ילדה שהיה לה מאוד חשוב להיות מוצלחת. הלכתי ללמוד משפטים, וכשהגעתי לסיפור של הסטאז' הבנתי שהאידיאלים והמשמעות שאני שמתי על הדבר הזה, בסופו של דבר בקונטקסט של העבודה, זה להיות במלחמה עם מישהו, ואני לא כל כך טובה במלחמות. ואז חישבתי מסלול מחדש.
זה היה כשכבר היו לך ילדים?
לא.
לא, עוד לא היו לך.
לא היו לי ילדים, מאוד מאוד רציתי ילדים, אבל אמרתי, אני התקשרתי לחבר טוב שלי, שהוא פסיכולוג ילדים, ואמרתי לו, דני, עשיתי טעות, הלכתי ללמוד משפטים, והייתי אמורה ללמוד פסיכולוגיה, אני הולכת ללמוד פסיכולוגיה. ואז הוא אמר לי, עזבי, תתחילי ללמוד הדרכת הורים, יש לי תחושה שזה יהיה לך טוב.
וואו.
והלכתי עם ההצעה של דני, ואז התחיל המסע שלי במקביל, גם המסע של לנסות להיות הורה, שלקח לי זמן עד שהפכתי להיות אימא, וגם המסע של ללמוד מה זה אומר להיות הורה. כי בסופו של דבר, אם חושבים על זה, כל מוקדנית ב-144 עוברת הכשרה ו... אף אחד לא באמת מכשיר אותנו להיות הורים, נכון?
נכון.
אז זה היה כזה. אבל בדיעבד רק אחרי שנים רבות אמרתי, בוא'נה, אני לא כל כך רחוקה מאמא שלי.
זה חיבור.
כן.
וואו.
כן.
סיפור ממש מרגש. כן. תודה ששיתפת. אני חייבת להגיד שככה התכוננתי לפרק וחשבתי על מה נדבר, אז השתמשתי בבן שלי כהשראה, הסתכלתי עליו, וניסיתי לחשוב מה אני, בתור אימא צעירה, חדשה, טריה, חושבת שהייתי רוצה לשמוע או להתייעץ, כלומר, מה באמת חשוב? כי אנחנו כל הזמן שומעים על בעיות שיש להורים עם ילדים, על גבולות, על איך גורמים להם לעשות מה שאנחנו רוצים, איך מחנכים אותם, התפקיד שלנו דוגמה אישית.
איך גומלים מחיתולים ב-30 שניות.
מה זה?
איך גומלים מחיתולים ב-30 שניות.
איך גומלים מחיתולים.
איך ישנים לילה שלם תוך ארבעה ימים, כן, כל האינסטנט.
יש המון המון רעיונות שככה עוברים, וגם המון עצות ששמים, וחשבתי על זה שהדבר שממנו אני רוצה לצאת לכל שאלה כזאת, כל דילמה שיש לי לאורך הדרך, היא מתוך זווית של איך זה הולך להשפיע על מערכת היחסים שלי עם הילד שלי. כי בסוף זה מה שיש לי וזה מה שישאר לי, נכון? זאת התיאוריה שלי. מה את חושבת על זה?
מבחינתי כבר סיימת את המסע, אם את אומרת את זה.
סיימתי את המסע?
לא, את יכולה. זה שזו השורה התחתונה שלך, זה מאוד מאוד מרגש. כי הרבה פעמים השורות התחתונות של הורים, בטח להורים ראשונים, זה שהילד שלי יהיה מאושר, שהוא יצליח בחיים, שהוא לא ידע מכאוב, שכאילו באמת כל הסטיקרים האלה שהם חלק מאיזושהי התנפצות פנטזיה. זאת אומרת, כולנו נולדים במקום הזה, שכולנו יולדים מן המקום הזה שבו אפילו בהיריון אנחנו אומרים מעניין איך הוא ייראה. או מעניין אם זה יהיה בן או בת, או למי הוא יהיה דומה. ואני, איזה אימא אני אהיה. אני בטוח ידע, כאילו, ישר שהוא יבכה, בדיוק מה הוא צריך ומה מרגיע אותו. והוא, אני תמיד יוכל לנחם אותו. ואני חושבת שכשיוצאים לדרך עם שורה התחתונה של יחסים טובים, הסיפור נפרם למקום הרבה יותר פשוט.
יותר פשוט?
כן. כי אם אני אומרת לך עכשיו כהורה, כל התפקיד שלך, ולייצר יחסים טובים עם הילדים שלך, שתכף גם ננסה לפרק את זה, כי זה לא בכך להיות החברה הכי טובה שלו.
נכון.
אבל להיות איתו ביחסים טובים. אז אני שולחת אותך לדרך עם GPS שהוא אחר, מאשר לייצר ילד מאושר, או לייצר ילד מצליח.
ואת יודעת, בעיניי הדברים האלה הולכים ביחד. כלומר, אני מאמינה שדרך מערכות יחסים, אנשים לומדים הרבה, לא רק על מערכת יחסים, אלא גם משהו על העולם, שמתקשר כמובן בצורה ישירה גם להצלחה וגם לאושר. כלומר, הרבה מהסקילס שיש לנו בתוך מערכת יחסים עוזרים לאנשים גם להיות מאושרים, נכון? אם אני נותנת לגיטימציה לילד שלי להיות עצוב, להיות שמח, להיות מי שהוא, זה מתקשר בצורה ישירה עם היכולת שלו להיות מאושר גם.
כן, אבל הנה אני לוקחת אותך רגע פסט פורורד להרבה מהבורות הקלאסיים של הורים, והרבה פעמים, שוב, אם ניקח את זה אפילו לגיל הרך, בשלב הראשון שבו לילד הזה יש, הוא מגדל אישיות משל עצמו, שזה שלב נורא נורא מבורך. ואז הוא מבין שהוא כבר לא חלק ממך, ואז הוא גם צריך קצת שליטה, ואז כתוצאה מזה שהוא השיג הישג התפתחותי, הוא גם אומר לך, את לא תחליטי עליי. או התפויה, כשאת אומרת לו לא. אז אנחנו הרבה פעמים שוכחים בתוך הרצף הזה, ששמנו את הסטיקר הראשי שלנו על מערכת היחסים. ואז אנחנו מתחילים להתבלבל, אוקיי? אז אנחנו מתחילים להתבלבל, גם משום שאנחנו עסוקים בפגיעה של עצמנו, או בכישלון של עצמנו, גם משום שאנחנו לא פנויים לעודד מישהו אחר, ובעיקר משום שנכנסות אל תוך הפריים, המון המון הפחדות, או מסרים, או יועצי הורים, או שמתחילות לזמזם לנו בראש את הילד הזה צריך גבולות. אין לכם סדר יום. הוא לא יודע לשמוע לא. ויחסית מהר, אגב, כמו עוד רכיבים של הפנטזיה, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במקום של, רגע, אבל איפה מערכת יחסים אם אני עכשיו, מה אני שאה אותו? איפה היא? נשים אותה רגע בצד, נערוז אותה בתיק, ניתן לו עונש, וכשהוא יבין שאת זה לא עושים יותר, נחזור להיות במערכת יחסים טובה. אז אם אנחנו שמות את זה כבר בתחילת התוכנית, אפשר לדבר על הכל דרך המעבר ביחסים, שזה מבחינתי מצוין, כי הרבה פעמים אני צריכה להזכיר להורים, או לעבור איתם דרך מאוד מאוד ארוכה, אחרי שהם כבר שכחו שזה מה שהם הבטיחו לעצמם בתחילת הדרך. ובתחילת הדרך זו הבטחה נורא פשוטה.
כן.
נורא מתוקים.
כי עוד אין מערכת יחסים גם.
יש מערכת יחסים.
היא חלקה כזאת יותר.
יש מערכת יחסים, אבל היא יושבת על מדף גבוה של הפנטזיה שלנו. ואז נכנס המקור של האם הם מממשים את הפנטזיה שלנו, האם זה הילד שאותו ייחלתי. אגב, זה אף פעם לא אחד לאחד, ומי שזוכה בזה בילד הראשון, יש כאלה, אגב. אני הרבה פעמים קוראת לזה הילדים, פינתם של הילדים של אחרים, הילדים הקלים, הילדים ש... את יכולה לשים אותם בעגלה ולשתות קפה, אפשר לנהל שיחה לידם, הם ישנים, הם רגועים. זה בדרך כלל מגיע בילד השני. השיעור היותר מורכב. אז כזה מין.
אני מנסה לחשוב על זה מתוך זווית של מי שמקשיב לנו, ואולי קצת מתנגד לרעיון הזה. כלומר, יש סיבה לחשוב למה זאת לא המטרה המרכזית שלנו, להיות במערכת יחסים טובה עם הילדים שלנו?
אז שאלה טובה. אני חושבת שאני דווקא רוצה להתחבר לאלה שלא מתחברים לזה לגמרי, ובאמת ללכת עם משימת ההורות, נאמר, להארדקור שלה, אוקיי? לגיל ההתבגרות. ומה שקורה שם בגיל ההתבגרות, זה דבר שהוא מפתיע הורים רבים, אוקיי? זה אומר שאני כהורה פתאום מאבד שליטה. זאת אומרת שגם אם צלחתי את הגיל הרך, כשלא קידשתי את מערכת היחסים, וכשפחות או יותר הצליח לי מדי פעם איימתי, הענשתי, איכשהו זה עבר. ואז מגיע גיל ההתבגרות, ואני מתחיל להבין, וגם אם אני לא מתחיל להבין, יש יצור שיסביר לי, שכרגע גם אם אני אומר שלא תעיז לחזור הביתה אחרי 12, הוא כבר יש לו מרחב להעיז, אוקיי? ואם אני אומרת שלא תעיז לעשן או לעשן סמים, יש לו מרחב לעשות לי דווקא. ואני יכולה לתת עוד אלפי דוגמאות, אבל אני חוזרת למקור ואני אומרת, אם אנחנו רוצים להיות משמעותיים שם, אנחנו חייבים להיות ביחסים טובים איתם. זאת אומרת שגם אם הורים, ואגב, אני לא מכירה הרבה הורים שלא יגידו תארזי לי על מערכת יחסים טובה, אבל גם אם יש הורים שזה לא יושב בטופ אג'נדה שלהם, זאת אומרת שהם אפילו מוכנים, ותכף אנחנו גם נגיע לאזור הזה, להגיד, אני לא חשוב לי שהילד שלי יאהב אותי או יחבב אותי, אני חשוב לי לגדל אותו ולעשות את התפקיד הזה כמו שצריך. שאגב, אני מתחברת להורי הזה. ואני אגיד לו, נכון, אתה צודק, אבל בתוך הדבר הזה צריך להגדיר מה הם יחסים טובים.
כן, את יודעת, זה מחזיר אותי לאיזה סרט שראיתי לא מזמן, הוא נקרא זרים מושלמים. ראית אותו?
מושלם.
וואו, אני נראה לי ש...
למה זה יחזיר אותך לזה?
למה? כי דיברת על הקטע של גיל ההתבגרות, ויש שם איזושהי סצנה ש... בת מתבגרת, אני לא זוכרת בדיוק בת כמה
נכון,
היא.
נכון, האמא הולכת... פסיכולוגית כמובן.
כן, האמא של הפסיכולוגית.
איזה קלישאה.
והיא הולכת, היא רוצה לישון אצל חבר שלה, או יש שם איזה קטע שהיא, כן. שהיא רוצה ככל הנראה לקיים יחסי מין עם, עם החבר שהיא נמצאת איתו. והאמא כל הזמן מרגלת אחריה, צועקת עליה, אומרת לה, אל תעשי את זה. ואז רואים איך האבא מתמודד עם זה, והוא עושה את השיחה אחרת לגמרי. הוא אומר לה, מה שתעשי, תזכרי שמה שחשוב זה שתשמרי על עצמך, ואת צריכה לעשות את זה רק אם את באמת רוצה. כלומר, הוא מדבר איתה פתאום כאילו היא חברה שלו, ולא כאילו היא הבת שלו שהוא צריך לשמור עליה, שבשום פנים ואופן לא תקיים יחסי מין בגיל 16, או לא זוכרת בת כמה היא בסרט הזה.
ושוב, אם נעשה רגע הרחבה לגיל ההתבגרות, אנחנו נגיד את זה גם בגיל הרך. בתוך הסיפור הזה, אתם תידרשו כהורים לוותר על הרבה ממשאלות הלב שלכם, אוקיי? או לוותר על הרבה מקומות שבהם הייתם רוצים אולי להגיד לא, ולהישאר רק עם הלואים הברורים שהייתם רוצים שישמעו. משום שאני אתן רגע את הדוגמה של הגיל הרך, אוקיי? ילד בגיל הרך, שהוא שומע המון 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 לואים, כשהוא יקפוץ לכביש ואני אגיד לא, זה יישמע
כמו
אולי
עוד לא.
כמו עוד אחד מהלואים. אבל אם רוב הדברים שהוא שומע הם כנים, ואני אצעק באמת כי נבהלתי, כשהוא קפץ לכביש לא, המערכת שלו תקפה. זה אותו דבר בגיל ההתבגרות. אני רוצה להגיד כן על כמה שיותר דברים, כדי שכשהם יפגשו את הלא שלי, יהיה להם נורא נורא ברור שהם פוגשים כרגע את הגלגל הצלה, או את השוטר, או את מה שאמור להקפיא אותם, ולא לאפשר להם את הדבר הזה. אז זה גם עובד הפוך לכיוון שלנו. זאת אומרת, אתה לא באמת יכול להיות במערכת יחסים טובים ולהגיד כל היום לא, קצת כמו שאתה גם לא יכול להיות במערכת יחסים טובים ולהגיד כל היום כן. יש פה משימה נורא מורכב.
כלומר, את אומרת, אנחנו ניגשים לזה מתוך הזווית של לא לבטל את הצרכים של מי שעומד מולי, ומה זה אומר לא לבטל? יש לזה גם ביטוי פרקטי, נכון? אם עכשיו ילד בא וכועס על זה שאח שלו לקח לו את הצעצוע, אז אנחנו לא נגיד לו, בסדר, גם אח שלך יכול לשחק בזה. כלומר, אנחנו לא נוריד מן השולחן את מה שמטריד אותו, אלא אנחנו נתייחס לזה בדיוק כמו שאם חברה שלי הייתה אומרת לי, תקשיבי, הבן זוג שלי אמר לי משהו ממש מעליב, לא הייתי אומרת לה, יאללה, מה את נעלבת? נכון, הייתי מדברת איתה על זה ומבינה על מה זה יושב, למה מפריע לה, איך אפשר להתמודד עם זה.
כן, אבל בוא ניקח את זה רגע למקום יותר מאתגר אפילו. כי הרבה פעמים כשאנחנו צופים מהצד, אנחנו לכאורה יכולים להכיל וכן הלאה וכן הלאה. אבל מה קורה כשהילד כרגע כועס עלייך? שאת כרגע זו שעומדת בינו לבין, לא יודעת מה, הרטיק שוקו שוקו, או הנסיעה לאילת עם חברות.
כן.
ושם אני אמורה מצד אחד גם להתייחס לרצון שלו ולתת לו לגיטימציה, אבל גם לא לאפשר לו את הדבר הזה, נכון?
אז בואי נעשה רגע סימולציה.
בואי נלך על הקלאסיקה של הגיל הרך. הקלאסיקה של הגיל הרך באמת תהיה התקף הזעם. התקף הזעם אומר דבר, את הילדה ואני ההורה, אני רוצה שתלכי להתקלח.
אוקיי? לא רוצה להתקלח.
ברור שאת לא רוצה להתקלח. בוא נקשה על עצמנו. את גם עסוקה כרגע באיזשהו מסך, רואה תוכנית טלוויזיה, משחקת באייפד, ואני כבר, בגלל שאני מקדשת את היחסים, אני לא צרחתי על ההתחלה, תלכי להתקלח, אני כבר אמרתי כ-35 פעמים שצריך להתקלח בזמן הקרוב.
כן.
ואת, עד הרגע הזה, אמרת רק עוד אחד ודי, רק עוד אחד ודי, קראת רק עוד אחד ודי?
כן, אחרון.
כן, ואני הצלחתי שוב להחזיק את הרק עוד אחד ודי שוב, כי אמרתי, בכל זאת מערכת יחסים טובה, כן. בכל זאת יש פה בן אדם קטן עם צורך, כן. יאללה, רק עוד אחד ודי.
ובאחד ה-35 את
לא יכולה יותר. ועכשיו אנחנו, אני לא יכולה יותר, את אגב עוד לא קולטת שאני לא יכולה יותר, משום שאני לימדתי אותך שעוד אחד ודי יכול להיות עוד 45 ודי, וזה תלוי במצב רוח שלי, וזה תלוי ביום, וזה לא באמת ברור לך.
תלוי בכמה את עסוקה בדברים אחרים.
לגמרי, בדיוק. ועכשיו אני באה ואומרת, זהו.
אוקיי. אז אני אומרת, לא רוצה, אמא, התקלחתי אתמול, עזבי אותי.
בת כמה את?
4.
אוקיי. אז עכשיו בואו נפתח חלון.
אוקיי.
האם חשוב לי שהילדים שלי יתקלחו כל יום בגיל 4? לא בהכרח, כשאנחנו מדברים על
חוקים. כן, היינו בחול, היינו
עבדנו באפר. אוקיי.
נגענו בדברים, הכנסנו לפה, נמרחנו לרצפה.
בהנחה שאני האמא שאצלה בבית כל יום מתקלחים, אוקיי? אז סביר להניח שאני אוכל פשוט להזכיר לך שזה שהתקלחת אתמול, זה לא אומר שהיום לא מתקלחים. יפה. ואז אני אומרת לך, אוקיי, אבל צריך ללכת להתקלח. אני עוד לא עושה את זה בדרך הנכונה. תכף אני אסביר לך איך עושים את זה. ועכשיו, את גולשת עליי. נכון?
נמאס לי ממך, אמא. למה את מכריחה אותי?
את ילדה מאוד ורבלית, א', יהודית.
כן.
אני חייבת לומר לך.
התפתחתי מהר.
רוב הילדים בשלב הזה או יתפסו משהו ויזרקו אותו, או יזרקו את עצמם. או יפצחו בווליומים מחרישי האוזניים, שבדרך כלל עובדים להם במחוזות אחרים. ועכשיו אני רוצה רגע ללכת רוורס, ולדבר גם יחסים טובים וגם גבולות ביחד, במקום כאילו שהוא מקום שכולנו מכירים אותו יותר. אז אני אומר דבר כזה. א', אנחנו חייבים להבין שילדים מדברים שפה אחרת. זאת אומרת שגם כשיש לי ילדה ורבלית ונפלאה כמוך יהודית.
תודה.
ואת יכולה להבין בדיוק מה אני אומרת, השפה הקוגניטיבית שלך והרגשית שלך היא שונה לגמרי. למה? אחד, כי את רק בת 4. שניים, כי המוח שלך ברמה הנוירולוגית הוא לא מתוכנת בכלל עוד. להבין דברים מופשטים, כן. ובקונקרטי.
גם בכלל, כל הנושא של, של הקורטקס הפרפרונטלי, נכון, כל מה שקשור נכון. לתכנון והיגיון, עוד לא ממש שם, לא נמצא. לא שם,
לא סורי, מה שנקרא חצי אפויה.
כן.
אוקיי? ושלוש, את יותר שנים, או יותר פזם, יש לך על שפה אחרת, מאשר על שפת המילים. זאת אומרת, שהחוזה בכלל מולי ומולך, רוב הזמן היה, את תבכי ואני ארגיע, את תבכי ואני אכיל, את תבכי ואני ארדים, את תבכי ואני אגרש את הכלב המפחיד. ועכשיו, את בוכה ואני אומרת לך, מותק, אין מה לעשות, צריך ללכת לאמבטיה. ועל הדרך אני גם מסננת באנגלית לאבא שלך, We Tell have her. a problem with this one. yes, I can't do it anymore. You go and shower her.
אף פעם לא הבנתי את הקטע של האנגלית.
She's a witch. אני גם אני להגיד. לא. תנסו להימנע מזה. אוקיי? אז אני אומרת, יש פה הרבה דברים להבין. אנחנו בעצם רוצים לדבר בשפה שהם יוכלו להבין, והשפה שהם יוכלו, אגב, הם לא חייבים להסכים. זאת אומרת, שאם אני אומרת לילד צריך לצחצח שיניים, כל בוקר וכל ערב, אז הוא שומע את השפה, ועוד מעט הוא יפגוש את המשמעות של מה זה אומר צריך, אוקיי? וזה חייב להגיע ביחד. משום שאם אני סופרת עד 10, קראת האימהות שאומרות, אני סופרת עד 10?
כן.
בצד השני יש ילד שאומר...
יש 9, 9.5, 9.5.
בצד השני יש ילד שאומר, יש לי עד 10. זה הכל. קצת כמו... שהאימא שנותנת אחרון ודי, אחרון ודי, אחרון ודי, יש לה איזושהי ציפייה שהילד שלה בן הארבע יגיד לה, את יודעת מה אימא? נראה לי שראינו מספיק טלוויזיה. נראה לי שבאמת אכלתי מספיק ממתקים, יש לי יותר מ... בוא נדלג למקלחת ותשימי לנו מוזיקה קלאסית ברקע. אין חיה כזו, זו ציפייה לא ריאלית מילד. אז אחרי שהבנו את התשתית הזו, ואנחנו כן מחזיקים את הטורץ' או את הלפיד של יחסים טובים. אני רוצה להיות ההורה שלא על חשבון היחסים, מצליח ללמד את הילד שלי, לקיים שוב את הגבולות של המשפחה שלנו.
אז איך עושים את
זה? לא כי אני החלטתי ואני חזקה ואני ההורה, אלא משום שזה מבחינתו, אגב, זה מיקרוקוסמוס לכל העולם. זאת אומרת שמבחינתו כרגע, בטח בגיל הארבע, כל הילדים מצחצחים שיניים, וכל הילדים מתקלחים. אם אני מבינה שהוא נמצא כרגע בעונג, אוקיי? בקונקרטי. אז אני לא מצפה ממנו, בפעם הראשונה שאני אומרת צריך להתקלח, לבוא בדילוגים למקלחת, נכון? קצת כמו שאם את תשבי ותראי את הסדרה האהובה עלייך בטלוויזיה, לא יודעת מה היא, אם אני אשב ואני אראה אנטומיה של קרינומה, והבעל שלי יבוא ויתפוך לי על השכם ויגיד, עינת, עכשיו כלים. תעשי בבקשה עכשיו יסודי.
תגיד לו, לא.
זובי. לא, לא מתאים עכשיו.
כן.
אוקיי? זה אותו דבר. אז אם אני מבינה שהוא לא מעוניין, שזה לא באינטרס שלו, שכרגע זה לא מתאים לו אפילו, ואני מכבדת אותו בתור בן אדם, אז אני עושה לו הכנה מראש. אוקיי? ובהכנה מראש אין עוד אחד ודי. יש את המקום שבו אני אתן לו את האפשרות לבחור. אתה רוצה לסיים לראות את הפרק, או שאתה רוצה שנסגור עכשיו ותסיים לראות אחר כך? לדוגמה.
אני רוצה לסיים.
סבבה.
אבל אחר כך, יש עוד פרק.
לא, אבל אחר כך, אוקיי? אני אבוא, ואז אתה תוכל להחליט האם אני סוגרת את הטלוויזיה או אתה סוגרת את הטלוויזיה. אוקיי? מה אני עושה בעצם? מצד אחד אני נותנת לו את האפשרות או את היכולת לבחור, ואגב, אנחנו, אנשי הפסיכולוגיה החיובית, מאוד מאוד מאמינים שתמיד בחירה זה משהו שהוא נותן המון כוח, גם אם זה בחירה מתוך אפשרויות נורא מצומצמות. זה מה שהופך אותנו באמת באמת לאנשים שאחראים על גורלנו.
נכון. זה גם מה שמלמד את הילדים לקבל החלטה, מה שאחרי זה אנשים יכולים להתקשות איתו.
ומעבר לזה שאני רוצה לחנך את הילד שידע לבחור את הארטיק באוטוגלידה ואת המגמה בתיכון, אני גם רוצה לגדל את הילד שידע שכשהוא נמצא בעבודה שחרה לו, הוא יכול עדיין לבחור, וכשהוא כן. נמצא במערכת יחסים לא טובה לו, הוא עדיין יכול לבחור. אבל בשביל זה צריך להתאמן.
אבל אם אני אקשה עלייך, ואני אגיד,
כן,
את נותנת לי את הבחירה, ואני אומרת לך, אני לא רוצה שאת תחבי, ואני לא רוצה אני נכון, לחבות, אני רוצה לא. לראות עוד פרק.
נכון, ושם אני אומרת, ואת זוכרת שעשיתי הכנה מראש, ואת כבר בחרת מראש. אני אומרת, אני מבינה שקשה לך לבחור, ולכן אני מחבא כרגע את הטלוויזיה, ועכשיו אנחנו יכולות להחליט אם אנחנו הולכות למקלחת בשיר הפלוצים, או בשיר הברווזים, אוקיי? שאגב, כאן נכנס גם המקום שאני, אין לי בעיה גם לקחת אותך למקלחת. אני לא כועסת עלייך.
אני עכשיו בת ארבע משתתחת על הרצפה וצורחת ואומרת לך, לא רוצה.
התפויה ואני לא רוצה.
ואני מחזיקה את השולחן ואת צריכה למשוך אותי מהרגליים.
נכון, כזה.
אז את עושה את זה?
ואני עושה את זה, וכאן אני רוצה לפתוח איזה סוגריים. כן. אני רוצה רגע לדבר על כוח. כוח זה סיפור שבעיניי הוא מאוד פשוט. כשאני לוקחת ילד לחיסון, או שיתפרו לו את הסנטר, אוקיי? אני אומרת לו, אנחנו צריכים להיכנס עכשיו לרופא. אתה יכול לבחור אם לשבת על הברכיים של אמא או לברכיים של אבא. זה יהיה לא נעים. יכול להיות שאני אצטרך להחזיק אותך בכוח. כשנסיים, נלך לאכול גלידה. בשום שלב, במהלך התהליך, כשאני מחזיקה אותו בכוח, הוא לא בחוויה של כוח. מסכימה איתי? אפילו הוא מסוגל לשמוע את הלחישות שלי על האוזן, שאני אומרת לו, איזה גיבור אתה, וזה תכף נגמר. אני אגב, בשום שלב, לא בחוויה, שאני כועסת עליו שהוא מתנגד, או שהוא בוכה, נכון? אני אומרת...
אני לא יודעת, אני לא יודעת. אם הוא לא בחוויה של כוח, אם את מחזיקה אותו בכוח, והוא מנסה להשתולל.
לא, אם הוא לא בחוויה של כוח, אם אני לוחשת לו באוזן שאני כאן, וזה תכף נגמר, אוקיי? ואני מדברת את הדבר הזה, והוא, ואני, אוקיי? לא מרגישה שום כעס כלפיו, שהוא מנסה להתנגד. אני לא אומרת, אבל למה אתה עושה לנו את זה כל כך קשה? יכולנו לגמור את הסיפור הזה ב-20 שניות. אני מבינה אותו, אני נמצאת איתו שם, אוקיי? ואין מה לעשות. לפעמים צריך לתפור סנטר, או לתת אנטיביוטיקה, או ללכת להתקלח, או לצחצח שיניים, אוקיי? וכשמסיימים, אומרים לו כמה הוא היה נפלא וגיבור, והולכים לאכול גלידה. עכשיו, המשימה הזו היא משימה נורא קשה, כשאני כהורה נתקלת בילד שמתנגד ללכת למקלחת, משום ששם אני כבר מפעילה את מנגנון הפרשנות שלי. למה יהיה איתך, וכמה פעמים אפשר להתווכח איתך, ולמה אתה עושה את זה? למה אתה עושה לי את זה כל כך קשה? אוקיי? והרבה פעמים שם, הכוח יוצא ביחד עם כעס. וכשכוח יוצא ביחד עם כעס, הוא כוח, נקודה. אני לא יכולה, אסור לי, להפעיל כזה כוח. אבל כשכוח יוצא ביחד עם הבנה או סימון וי על משימת חיים, אוקיי? ואני מחכה לו מעבר לסיבוב, בשנייה, לא שהוא יירגע והוא יגיד לי, הבנתי, נכנעתי, תעשי בי כרצונך, אלא בשנייה שהוא קצת בוכה פחות, להגיד לו, וואו, איזה מדהים אתה, איזה גיבור אתה, אולי עכשיו נבחר איזה צעצוע נכניס להם.
כן, את בעצם מדברת על כישורים של אמפתיה, נכון? המקום שבו אנחנו מנסים להתחבר למה שהבן אדם מרגיש מתוך הזווית שלו, ולא מתוך הזווית שלנו, נכון? לא להגיד, אם לי עכשיו היה פאנצ'ר, אז מהבעיה הייתי מוציאה את
זה. תקשיב לי טוב.
והייתי עצמאית או מה שזה לא יהיה, אלא באמת מתוך המקום של מה המצוקה שלך. כרגע אני מרגישה אותה ביחד איתך, וזה אומר שאני גם באמת מנסה להרגיש את זה ביחד איתך, וגם לדבר את זה, נכון? לתת לך את המקום לדבר על זה, להשתמש בשיום של רגשות.
שמה שזה עושה בעצם, אוקיי? מעבר לכך, שכשילד בגיל הרך פוגש באמת, כמו שאת אומרת, את השם של הרגש, קונקרטית, כשהוא מייצר אותו. אגב, המון הורים לא מדברים רגשות שליליים.
נכון.
אז אם הילד שלי פוגש עד גיל 5, אני מבינה שאתה כועס, או אני מבינה שאתה מבואס, או אני מבינה שאתה עצוב, או אני מבינה שאתה מקנה, או אני מבינה שהתאכזבת נורא. אז הוא אומר, אוקיי, אז זה מה שקורה לי עכשיו.
כן.
אוקיי? לצד זה שהוא יכול להבין שזה מה שקורה לו עכשיו, רמת החרדה שלו ירדה, כי זה כבר לא הוא מולי. זה אני והוא מול השעון, אני והוא מול האיסור לממתקים, אני והוא מול שעת השינה.
כן.
הרבה יותר קל, לא?
כן. זאת אומרת שזה התפקיד שלנו בתור הורים, ללמד את הילדים שלנו, את השמות של הרגשות, אבל לא רק בקטע של, כמו שאנחנו אומרים, זה כלב, זה חתול,
נכון.
זה אחד, זה שתיים, אלא על הדרך גם לתת להם את הלגיטימציה. את יודעת, אני מנסה ככה להריץ סצנות מהחיים, תוך כדי שאת מדברת, כן. ולהלביש את זה. אני זוכרת שכשאני הייתי נערה מתבגרת, ככה באזור התיכון, היה איזה מנהג, לא משהו של לרדת למרכז העיר, זה נקרא כיכר החתולות בירושלים, ולשבת ולשתות שם, אוקיי? לא פעילות מדהימה לילדים בני 16, אבל יושבים באמצע העיר ושותים. ואימא שלי כמובן לא הסכימה לי לעשות את זה, והיו איזה ריבים מטורפים. כאילו היא אמרה, נערה בגיל הזה לא צריכה להסתובב ב-4 בבוקר, ואיך את מגיעה לשם, ואיך זה פשוט לא הסכימה לי לעשות את זה, והיו אין סוף ויכוחים, עד שמתישהו אני לקחתי את הרגליים שלי, ועשיתי את זה גם בלי שהיא ידעה.
אוקיי.
אז מה היא יכלה לעשות יותר טוב, אם היא רצתה שאני לא אעשה את זה, כי באמת האמינה שזה גבול אדום, שאני לא אמורה לעשות את זה. ואני אמרתי, לא מעניין אותי אם את חושבת שזה נכון, את לא חושבת שזה נכון, לי זה נכון, והלכתי ועשיתי את זה.
אז זה, א', זה דוגמה מצוינת, משום שהרבה פעמים בגיל ההתבגרות, אנחנו עוד נשארים עם סט כלים, אנחנו כהורים, של הגיל הרך. סט כלים של הגיל הרך אומר, אני אמרתי לא, אז זה לא, אוקיי? אבל בגיל ההתבגרות, היי, יש פה ילד שיש לו רגליים, והוא יכול לקום ולצאת מהבית, ויכולים לקרות הרבה דברים במרחב שבין הלא שאני אמרתי, לבין מה שהוא החליט לעשות. ולכן, הכלים שלי כהורה חייבים להשתנות.
אוקיי.
אני רוצה לדבר רגע על יחסים, וכאן יש תפקיד הורי שמבחינתי הוא אחד החשובים. כשאנחנו מדברים על דימוי עצמי של ילדים או של אנשים בכלל, אנחנו בעצם חושבים על זה שאנחנו, זה לא שאנחנו יושבים מול ילד שלנו מתישהו, עושים לו חיים שכאלה ואומרים לו במה הוא טוב או במה הוא פחות טוב ואיזה תכונות יש לו. לא, הוא מתנהג, נכון? ואנחנו, בטח ובטח אם אנחנו הורים טובים, אנחנו מעודדים, אנחנו מתרגשים, אנחנו שמים תשומת לב לתכונות נפלאות שיש לו, וכך גדל לו ילד בתוך העולם הקטן שלנו, הוא יוצא לעולם החיצון, הוא פוגש את היתרונות ואת החסרונות שלנו, והדבר הזה מתחיל להתגבש. עכשיו יש פה פאנץ', כי בדברים שהילדים שלנו ממש טובים בהם, אני טוענת שברור שזה קל לפדבק, אבל העולם כבר יספר להם על זה. אבל מה קורה עם כל התכונות שהן לא בסיאן? כל התכונות, שאגב כולן קיימות בכולם.
כן.
אוקיי? ואני כהורה לא דאגתי לשים עליהם זרקור, או לא דאגתי לטפח אותם, או לא דאגתי להקדיש להם תשומת לב או לתת שם עבודה. כשהילד הקטן, התינוק, הפעוט, מתחיל ללכת, אוקיי? הוא עוד לא הולך, הוא רק נעמד ליד השולחן, כן? יש את הדבר, את השלב הזה, זה עוד לא הולך בכלל.
כן.
ההורים בדרך כלל מה עושים?
מגנים עליו.
להתרגשים, אתה הולך, פותחים את המצלמות, מתקשרים לסבתא, קרה פה משהו. אנחנו כהורים במקומות האלה יכולים לגמרי, אחד, לתת לזה שם, שניים, להתרגש מזה באמת, כאילו הוא עשה את כל המשימה כולה, אוקיי? שלוש, להעביר לו את המקום השמח, הגאה והמתרגש הזה, וארבע, וכאן המקום החשוב, לרגע לא לחשוב שכשהוא ייפול, להגיד לו, תגיד מה נסגר איתך הדפקט, לא ככה, כן. נכון? כי הוא דיקח זמן כן. בין הילד שנעמד ליד השולחן, בטח לילד ההולך, בטח לילד הרץ.
כן.
זאת אומרת שאנחנו ערוכים, אוקיי? במנגנון העידוד שלנו, להתעלם מהדברים השליליים, ולחזק רק את מה שמצליח, גם אם זה אחוז אחד מתוך 99% חרה. וראו זה פלא. הוא הולך. עכשיו אני אקח את זה רגע, לילד שקיבל 100, ולאח שלו שקיבל 60, עשיתי כפיים ל-100, תליתי על המקרר. מי הכי צריך אותי?
ה-60.
ברור. למה אני לא יכולה להיות שם אותו דבר בשבילו? אני אגיד לך למה.
אנחנו פחדים שזה ייתן לזה
לגיטימציה. אני לא בטוחה שהוא ילך. אוקיי? אם ניקח את זה להשוואה שלה. לא בטוחה שהוא ילך. שניים, אני לא מעודדת. אני לא שמחה כרגע. אני לא מאושרת כרגע. זאת אומרת שכשאני לא מעודדת, אני לא יכולה להראות לו את התחנה הסופית שלו. אני לא יכולה לעשות את התפקיד ההורי הכי חשוב שלי כרגע. אוקיי? שלוש, יש לי אג'נדה הורית.
אנחנו לא רוצים להראות לו שזה לגיטימי. נכון?
וגם... בואי, על המתוחכמים יותר. אם הוא היה לומד יותר טוב, הוא היה מקבל יותר, נכון? אם היא לא הייתה יוצאת עם חברות שלה, או יושבת בסנאפצ'אט עד 2 בלילה, סביר להניח שעוד היינו יכולות לעשות החזרה להכתבה הזאת. אם היא הייתה מקשיבה לי, כי כמה פעמים תזכרתי אותה לדבר, והנה אני מתעסקת במי?
בעצמך.
לגמרי, אני חושבת או אני מספרת לעצמי את הסיפור שאני מחנכת כרגע. אני ממש לא מחנכת כרגע. אוקיי?
את מטיפה.
אני מטיפה, ורוב הילדים, בטח האינטליגנטים שבהם, לומדים להפוך אותי עוד 30 שניות לרעש הרקע של המזגן, ממש כפי שהם הפכו אותי, כשקראתי להם 1,000 פעם לארוחת ערב, עד ש... אוקיי? הם צריכים לפגוש את החיים, הם צריכים לפגוש את עצמם, הם צריכים לפגוש את המציאות. ומה אני אומרת בעצם, ותכף אני הולכת לאימא שאומרת לא לכיכר החתול. אני אומרת, התפקיד שלי כהורה, מספר אחת, היא לחפש את האחוז אחד הטוב שיש בתכונה שאותה אני רוצה לברוא. כי אם אני יושבת עם הילדה הקמצנית בגינה, ואני אומרת לה, תכבדי בבקשה בבמבה, זה לא יפה שאת לא מכבדת, מקודם כיבדו אותך, את יודעת איך קוראים לזה? קוראים לזה ילדה לא נדיבה. אני כרגע, כל מה שאני מלמדת אותה, זה לספר לעצמה על עצמה שהיא לא נדיבה. ואם אני מסתכלת על הילדה הזו, שכרגע ברוב הדר קמצנותה, הוציאה את הבמב, אפילו לא אחד, ומסתכלת עליה באמת בהתרגשות, כמו שהיא נעמדה בפעם הראשונה, ואומרת לה, לזה קוראים נדיבות. את ילדה מאוד נדיבה. משום שאם יש סיכוי שהבמבה הזאת תהפוך לשניים, והשניים יהפכו לשלוש, ואגב, אני לא רוצה שהיא תיתן את כל השקית, זה אם היא תוכל להגיד לעצמה על עצמה שהיא נדיבה. כן. זה הכל.
את יודעת, זה גם מתחבר מאוד לעניין שכשאני מטיפה למישהו, או אומרת למישהו מה הוא עשה לא בסדר, אז הוא יודע שהיה לא בסדר, אבל הוא לא יודע מה כן. כלומר, יש אין סוף אפשרויות לדברים אחרים שיכולים לקרות, וחלקם בסדר, חלקם לא בסדר. בעוד שכשאנחנו מטפחים התנהגות שהיא חיובית, אז זה מאוד ברור על מה כדאי
בסדר?
לחזור. מה
בסדר, נכון, נכון. ואגב, יותר מזה, אני חושבת שלשאול ילד זה הרבה יותר חשוב מלהגיד לו כרגע מה האג'נדה שלי. כן. כי אם הילד שלי חוזר מהגן, וכרגע הוא אומר לי, לא יודעת מה, יואב הרביץ לי. אוקיי? עכשיו אני כאימא אומרת, החזרת לו? פעם הבאה תחזיר לו, או פעם הבאה תלך ותגיד לגננת. או מה זאת אומרת הוא הרביץ לך? רגע, יואב מה? מה השם משפחה שלו? אני מתקשרת לאימא שלו. אני כרגע לא הקשבתי לילד שלי, אוקיי? אני לא נתתי לו שום כלי לעבוד עם זה בפעם הבאה. אגב, גם ההורה שאומר בפעם הבאה תחזיר לו, זה הורה ששולח ילד עם בעיה כפולה עכשיו לגן. משום שאם הילד הזה, הסובייקטיבי הזה, שיש לו עולם משלו, הוא ילד שלא מסוגל להחזיר בחזרה, אז עכשיו גם יואב מרביץ לו, וגם הוא לא מסוגל לעשות את הדבר היחידי שאבא שלו אמר לו לעשות בסיטואציה הזו.
כן.
אז עכשיו הוא בחרדה כפולה ומכופלת. אני רוצה לגדל ילדים שאנחנו נוכל לשבת ולחשוב ביחד על פתרונות.
יש בזה גם מסר יותר עמוק לדעתי, שאומר לילד, בוא תנסה לחשוב אתה. מה לגמרי. אפשר לעשות בסיטואציה נכון, כזו, נכון. במקום כל הזמן להיות במצב של אני צריך לשאול את אמא מה לעשות, נכון. אלא בוא ננסה לחשוב לבד, בוא נפתח עצמאות מחשבתית.
יפה. אז אני אומרת, אם אני יושבת מצד אחד על הציר שבו היחסים שלנו נשמרים, אוקיי? שהתחלנו עם זה. ואחר כך אני מוסיפה את המקום שבו אני שמה כהורי גבולות, לא ממקום אישי, אלא ממקום הומניסטי אפילו. ואם אני ההורה שבאמת חתם על החוזה רק לראות את הטוב, ודרך הטוב ללמד את האג'נדה שלי, אני מתחילה כרגע לגדל ילד שמצד אחד הוא כבר, כמו שאמרת, באינטרס שלו, הוא יש לו רצון לחבור אליי ולהיות בטוב ולהיות במיטבו, אגב, גם הילד, לי יש לי ילדים, תמיד נותן את הדוגמה הזאת, לקויות למידה מפה ועד ל... באמת יש לו מכתבים ואישורים מכל... והוא חזר יום אחד מבית ספר, והוא אמר לי, אמא, זכרתי להביא מחברת ספרות. שאני באמת, מה שהתחשק לי להגיד לו, זה הדפקט, שכחת שמונה אחרות. אבל עצרתי על זה. ואמרתי לו, תקשיב, אנחנו צריכים באמת לדבר על המחברת ספרות הזו שזכרת. משום שאם אנחנו נצליח לפצח את זה ביחד, מתי שמת אותה, או על מה חשבת, או איך זכרת איזה יום, ויש מצב שתוכל לזכור שתיים.
כן.
אגב, אני לא מדברת איתו על השמונה.
בפסיכולוגיה החיובית התהליך הזה נקרא חקר מוקיר, שאנחנו בעצם חוקרים את ההצלחה שלנו. במקום לנסות לחשוב על הדברים מתוך זווית של פתרון בעיות, שבו אנחנו בעצם מחפשים מה לא עובד, מנסים לנתח את הגורמים ללמה זה לא עובד, ולהציע כל מיני פתרונות אפשריים, אנחנו הולכים הפוך. אנחנו שואלים, מה כן עובד, ומה עזר לזה לעבוד, מה היה שם, מי עזר לך, איך אתה עזרת לעצמך, מה היה בסביבה, כלומר, אנחנו ממש לומדים את, את ההיסטוריה שעזרה לנו לסגשג, כי בצורה כזו יש משהו שכבר הצליח, ולכן הוא יכול להצליח שוב, ולא איזה ארטילאיות של זה לא עובד, לא יודעת איך זה כן יעבוד.
עכשיו, תראי כמה זה יפה, אוקיי? מצד שני, תראי כמה זה קשה, כהורה, שהוא לא מעודד, אוקיי? שקשה לו, שהוא לא ישן בלילה, להגיד את המילה הטובה על, על, על האחוז האחד הזה. כאילו, מה, אני באמת צריכה עכשיו להגיד תודה שהורדתם מהשולחן? נראה לכם שאני אמורה להגיד תודה שנתתם להיכנס לשירותים ולא פתחתם לי את הדלת?
כן.
כן, את אמורה להגיד תודה על זה. שוב, לא מתוך המקום שיש משרתים ויש אדונים, ואת אמורה כרגע להגיד תודה. משום שאת רוצה ללמד את הילד שלך לרצות לעשות את זה שוב.
כן.
וללמד אותו שהוא אחראי, ושהוא גמיש, ושהוא יודע להסיק את עצמו, ושהוא יודע לפתור לעצמו בעיות, ושהוא יודע להתאפק, ושהוא... כל הדברים, איך, איך זה ייברה?
הסיבה שמה שאת מתארת הוא מורכב כל כך, כי יש כאן המון גם וגם להכיל.
נכון.
אנחנו צריכים גם להיות כאלה שמפרגנים על כל תוצאה חיובית שקורית, אנחנו צריכים גם להיות כאלה שנושאים יחד עם הילד את הכישלון ואת תחושת חוסר ההצלחה שאין מה לעשות, לפעמים קורית, הילדים לא תמיד מצליחים, נכון?
לא, אנחנו ממש רוצים שהם ייכשלו כמה שיותר, נכון. אגב, אני יודעת שאני אומר דבר לא מקובל, אבל אני הייתי רוצה לראות את ההורה, שמעבר לכך, כמו שאמרת, שהוא יכול להיות אמפתי, עם כאב או שברון הלב או ההתרסקות של הילד שלו, הוא יכול קצת לשמוח על שכר הלימוד שכולם מקבלים כרגע. ואם אני ההורה שכרגע שם באג'נדה שלי, לעודד על מאמץ, או לעודד על נחישות, או לעודד על זה שהוא לא נשבר, אז הנה אני כבר... העברתי ערך שהוא הרבה יותר משמעותי מאשר שאני אתן עכשיו נאום של כמה זה חשוב להשקיע. כן. מה אתה חושב? שההצלחה בחיים תמיד תבוא לך בקלות? כן. זאת אומרת שאני באמת חושבת שזאת הדרך להנחיל את כל הערכים וכל הדברים שאנחנו חושבים שהיינו רוצים שיהיה להם בתוך המיכל.
כן. אז בואי נחזור לחתולות.
אוקיי, אז בואי נחזור לחתולות. אם יש לי יחסים טובים עם הילדה הזו, Okay? ואני באמת מכירה אותה, ואני יודעת שהיא אחראית, ואני יודעת שאפשר לסמוך עליה. ואני יודעת גם שהיא בגיל ההתבגרות, ושיש לה קבוצת שייכות, ושכרגע קבוצת השייכות שלה אמורה לקרוא לה בכל הרבה יותר רם, סליחה,
רם,
איזה פרוידיאני, בכל הרבה יותר רם מהכל שבו אני אוסרת עליה. זאת אומרת שאצלה, באמת בסוף הרגליים ייקחו אותה לשם, אוקיי? ובהנחה שבאמת... כרגע אנחנו יכולות לנהל את השיחה שבה היא תוכל לפרוט בפניי את למה זה חשוב לה, אוקיי? ואני אוכל להבין כהורה שמה שחשוב לה זה לא הסמים ב-4 בבוקר. והיא תצליח לפגוש את זה שאני הבנתי שמה שחשוב לה זה א', להיות עם החברים שלה, ב', כן, להמרות קצת את פינו או ללכת למקומות שאנחנו כהורים חושבים שהם מסוכנים לה, אוקיי? ואז אפשר לפצוח באיזשהו מסע ומתן שיכול לפגוש גם את הצורך שלה וגם את הצורך שלי, כשאני מתחילה עם השורה התחתונה של אני לא רוצה להגיד לך לא לגמרי. אבל בוא נדבר איך את עושה את זה, בכדי שאני לא אצטרך להגיד לך את לא לגמרי. אוקיי?
אבל מה עם מצב שאת באמת רוצה להגיד לי לא לגמרי? שאני בתור הילדה שלך רוצה לעשות משהו שהוא מבחינתך לא מקובל בשום צורה.
אז יהיה לא לגמרי, ושם זה יישמע עד הסוף. אבל אני כן רוצה ללכת לביניים, משום שרוב, רוב, רוב הדברים זה ביניים, אוקיי? ואם אני מדברת איתך רגע על כיכר החתולות, ועוד דקה אני נותנת את הכלי לסיפור הזה, ואת הבטחת לי, שוב, שאת מגיעה לשם ברגל עם חברה, ושאת מסמסת לי שהגעתם לשם, ושאני, את שולחת לי, לא יודעת מה, סלפי שלך עם החבר'ה בשעה 7:30, ובשעה 8:30 את מתקשרת להגיד לי כאילו שהכל בסדר, ובשעה, ואני שואלת אותך, ואני נותנת לבחירתך, מה את אומרת? כאילו, האם תחזרי הביתה ב-11:30 או ב-12? אני אומרת, תשמעי חברה יקרה. מה שהולך לקרות ב-12, זה שאני הולכת להגיע לכיכר החתולות, אוקיי? בהנחה שלא יצאת או לא סימסת לי שאת בדרך, ואני אתן לך התראה אחרונה לעולים לטיסה, אני גם אסמס לך, שאני באוטו ליד כיכר החתולות, זה יהיה ההזדמנות האחרונה שלך לפרוש מהקהל, ואגב, את מוזמנת גם להפוך אותי לאימא הרעה שכרגע מכריחה אותך לבוא. ואז, אם את לא תבואי, אני אצא עם הפיג'אמה העיראקית שלי בלי חזייה, בלי חזייה, ואני גם אקרא לך בשם הילדות החמוד שלך, ואני זיקרה מול החברים שלך, ואני אגיד לחיים שלי, מי בא הביתה לאימא? אוקיי? וזה צריך לעשות באמת רק פעם אחת, בלי לחוס. אגב, הם בדרך כלל לא נותנים לפיג'אמה העיראקית לעבור את ה... כשהם מבינים שזה רציני. וזה קצת דומה לסיפור של להוציא ילד מהגינה.
את יודעת, יש לי עוד שאלה שככה רצה לי בראש בזווית של מערכות יחסים. כשאני מסתכלת על מערכת יחסים שלי עם חברה למשל, אז זה מאוד סימטרי, נכון? והשאלה היא כמה בתורך המערכת יחסים שלי עם הילדים שלי, אני אמורה לשתף אותם מה אני מרגישה, איך אני רואה את המצב, איך זה משפיע עליי, ההתנהגות שבה הם בוחרים להתנהג ברגע נתון. מצוינת.
בוא נעביר את זה לכותרת, אוקיי? כי זה יותר קל להתחיל מכותרת. והכותרת הזאת היא לא נעימה לשמוע. אין לנו זכות בתפקיד ההורי שלנו להיעלב מהילדים שלנו. וזה, זה, 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 זה כותרת קצת מלחיצה.
כן.
ואני אומרת את זה משום שזה בעיקר מפריע לנו, שוב, אפרופו כל מה שדיברנו עד עכשיו, לבצע את התפקיד ההורי שלנו כמו שצריך. זאת אומרת שאני באמת חושבת שההורה שיצליח רגע לצאת מתוך עצמו ולהבין את הילד או את השלב ההתפתחותי של הילד, יבין מאוד מהר שמה שהילד עושה כרגע הוא בעדו ולא נגדי. זאת אומרת שחלק מהתפקיד ההורי שלנו זה להיות הספוג שסופג הרבה מאוד רעלים שהם מוציאים כי הם אמורים להוציא כחלק מההתפתחות שלהם, אוקיי? קצת כמו שאנחנו מתפקדים היטב בעבודה, אנחנו חוזרים הביתה, מורידים את החזייה, מדברים פחות יפה ויכולים לריב בשלום עם בני זוגנו והם לא ילכו לשום מקום. כך גם הילדים שלנו מתפקדים ומחזיקים את עצמם היטב, אני רוצה לקוות, בעולם החיצון, ואת כל המקומות הלא פתורים, אוקיי? את כל השינויים באקלים, ברוחות השנה, בהתחלתי גן חדש, בעברנו דירה, בהחליף לי מקום בכיתה, קשה לי חברתית, קל לי חברתית, הם מוציאים בבית, אוקיי? זאת אומרת שבתוך ההומאוסטזיס הזה, של החיים של ילד, אנחנו קצת המקום שבו הוא מפריש את הרעלים. אז אם אנחנו מבינים את זה, ואם אנחנו מבינים שכרגע הילד שלי לא אומר לי שאני מטומטמת, כי הוא באמת חושב שאני מטומטמת, והוא לא כועס עליי או זורק משהו כי הוא לא מחונך, אז אני יכולה רגע להגיב ממקום הורי יותר נכון.
אבל אם הוא באמת חושב את זה, כלומר כשאני בגיל 13 קראתי לאמא שלי מטומטמת, אני באמת חשבתי את זה.
נכון, כי זה מה שאת אמורה לחשוב בגיל 13. כי זה מה שאת אמורה לחשוב בכדי לעשות את מסע הפרידה מאימא שלך.
כן.
ואני חושבת שהורה שלומד את כל הסיפור של גיל ההתבגרות, מבין שבשביל שהילד המתבגר שלו יוכל גם לעשות הגדרה עצמית של עצמו, גם יוכל לבנות לעצמו זהות, שזה חתיכה דבר, גם יוכל לעבור את הבריינסטורם, המטורף הנוירולוגי שהוא עובר, מול הסיפור של דימוי עצמי, מול המשימה החברתית, מול ההורמונים, מול הנשיות גבריות, בלבלות, אני יכולה להוסיף עוד מיליון דברים. בתוך הדבר הזה, אחד מהרכיבים, זה שהוא אמור לסובב את הגב אלינו, ולהסתכל עם הפנים החוצה, ואז האנשים האלה, הפירס שלו, הם פתאום יותר חשובים, נכון? והמראה שלהם יותר מגניב. ומה שאנחנו חושבים מראש הופך להיות קצת פחות מגניב. וככל שהוא יתקדם בגיל ההתבגרות, כל מה שאנחנו נגיד לא, מבחינתו יהיה, אוקיי, אז למה לא בעצם? והוא קצת יתבייש בנו. והוא יגיד, אמא, אל תשירי בכל רם, גם אם אני כרגע ריטה. והוא יגיד, אל תלווי אותי לכניסה של בית הספר. ואם אני אקח את זה אישית ואני אעלב מזה, אני בבעיה. אני בבעיה הורית. אוקיי? עכשיו, אני אומרת, אם אנחנו באמת מצליחים לעשות את, את, את המשימה ההורית שלנו, מתוך האובזרבציה, או מתוך התפקיד ההורי, שם אני כבר יכולה להיות בן אדם אנושי, אוקיי? אני יכולה היום לגמרי להגיד למתבגר שלי, אחרי שהגבתי או הצבתי את הגבול, תקשיב, אני פשוט, זה לא מתאים לי שאתה מדבר אליי ככה, זה לא מתאים לי לענות לך בכלל. אז מה שאני הולכת לעשות כרגע, זה אני הולכת למטבח, לעשות לך, מה בא לך? סביץ' עם טונה או שקשוקה? כי אני חולה עליך. כשאתה תרצה לדבר איתי בדרך שבה אני יכולה לדבר, אז אנחנו נדבר על זה. אוקיי? ואז אני מפגישה אותו עם הגבול שלי. אגב, בדיוק כמו שהפגשתי אותו עם עשרות אלפי גבולות עד גיל 15.5. אם אני רוצה, בתור אמא, להיות הטלפון הראשון של הילד או הילדה הזו, כשמשהו רע יקרה, או כשהם יפשלו, או כשהם יהיו בתוך התעלה, אוקיי? ואגב, הם יכולים לבחור למי להתקשר את הטלפון הראשון. אני רוצה להיות מסוגלת, להיות גם ספוג הזה שסופח רעלים.
כן.
ולהגיד, באמת, זה לא שיש פה איזושהי פתולוגיה של ילד שמשפיל את ההורה שלו, ושל הורה ש... אגב, הרבה פעמים כשאנחנו עושים מזה עניין, בצד השני יש ילד שמזהה שיש פה עניין ואז משתמש בזה.
כן.
אוקיי? דווקא ההורה שיעצור את כדור הארץ על הפויה, זה ההורה שיגיע מהר מאוד למטומטמת וסתומה ומה עשית בחיים שלך.
כן.
אוקיי? לא רוצה להיות שם בכלל.
כן. ואת יודעת, אני חושבת על זה גם מזווית של דברים שהם לא מול הילד שלי. אני, יש לי חיים משלי, יכול להיות שקרה לי משהו בעבודה, יכול להיות שמישהו העליב אותי, שבכלל לא קשור לילד שלי,
נכון.
אבל הוא נמצא שם ורואה אותי. כמה את חושבת שאני אמורה להראות לו? מה אני מרגישה בחיים האישיים שלי שלא קשורים אליו? אני עכשיו,
וואו,
יש לי יום מדכא, אוקיי? בא לי רק לבכות כל היום. האם, אז הרבה הורים יגידו, אני לא רוצה שהילד שלי יראה אותי ככה. אבל אני חוזרת לזווית של המערכת יחסים, ואני אומרת, זה מה שזה. אני רוצה ללמד את הילד שיש לנו רגשות, שאנחנו מתמודדים
ברור,
איתם, שזה חלק מהחיים. אז כמה אני אמורה לשים את הפילטרים על מי
אז
שאני...
אז אני חושבת שהתשובה היא, אנחנו אמורים לא לשים פילטרים בכלל בתחנה האחרונה. מה זה אומר? זה אומר שכמו שבגיל 4 אנחנו לא פותחים חדשות, אוקיי? ומושיבים את הילד ומסבירים לו בדיוק מה הוא רואה במהדורה המרכזית. אבל אנחנו כן יכולים, אוקיי? לספר לילד בגיל 4 איזושהי כותרת גם של כתבה איומה, בדיוק כמו שאנחנו יכולים לתווך לו מוות בהתאם לגילו, בדיוק כמו שאנחנו יכולים לתווך לו גירושים או מחלה קשה, אוקיי? וככה גם אני יכולה לתווך לילדים שלי בהתאם לגיל שלהם, אגב, זו מילה שאני שונאת, זו מילה של פסיכולוגים. לספר לילדים, לתווך. לספר לילדים למה כרגע אין לי סבלנות, או מה קרה לי היום בדרך לעבודה, או איך לא הצליח לי לתגן את החביתה, 3 פעמים כבר זה נשרף לי, או, 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 או שהייתי בטוחה שלא ירד גשם, וירד עליי גשם, בכלל לא הבאתי מטריה, ואמרתי לעצמי, איזה מטומטמת, אני שכחתי את המטריה, ושרבתי עם מישהי מהעבודה, ועכשיו אני מתלבטת אם לסמס לה או לחכות למחר, ולבקש מהם עצה, אוקיי? אגב, לא לספר את כל הסיפורים בבת אחת, כי לרוב הילדים אין קשב לשמוע את כל הסיפורים האלה, אבל כן, באמת, באמת, להנחיח איזושהי הדדיות במקום הזה של אני משתפת אותך כי אתה משמעותי. כי אני נותנת לך הצצה אל מי אני. עכשיו, אני לא אבוא לילד בן 5 ואני אגיד לו, תקשיב, יש לי ולאבא ממש בעיה בענייני המיטה, או שכרגע התקשרו מהבנק וכנראה שנפשוט רגל ונצטרך למכור את הבית.
כן.
אבל כן, אני רוצה להפגיש את הילדים שלי עם מי שאני, לגמרי. ואגב...
גם זה... על הצדדים האפלים, את אומרת. כלומר, גם אם את עכשיו שוכבת במיטה ובוכה מפורקת ממשהו שקרה לך, זה בסדר שהילד בן 6 יראה את זה.
אני הייתי רוצה שלא תהיי בוכה מפורקת ממה שקרה
נניח
לך.
נניח, רגע.
אלא אם כן, אוקיי, לדוגמה, אם את נותנת את הבוכה מפורקת, אז ילדים בגיל הרך, כשהם רואים מורה בוכה ומפורק, הם בעיקר נורא נבלים, אוקיי? זה משהו שהם לא מכירים.
כן.
ולכן, הרבה פעמים עדיף מלסגור את הדלת, ששם יש ילד בצד השני של הדלת, שאומר, בטח קרה משהו הרבה יותר נורא ממה שקרה באמת, זה אני מספרת לך, לספר לו איזשהו סיפור לא מומצא, אלא ברור על למה כרגע אמא בוכה, אוקיי? ולהיות שם לא מושלמים, משום שרק במקום של המודל הלא מושלם, הם יוכלו לקבל את עצמם כלא מושלמים. והרי בסופו של דבר, אם אנחנו מדברים על פסיכולוגיה חיובית, או אם אנחנו מדברים על האושר, אנחנו מדברים על באמת בן אדם שהוא שלם. שהוא שלם, והוא לא מושלם.
זה יופי. אני כן רוצה שננסה ככה לכמה דקות האחרונות, לקחת כמה דברים פרקטיים שדיברנו עליהם מתוך הפרק, כדי ככה להרוז את זה יפה ולשלוח את זה למאזינים שלנו בתור...
רואה את הפעלה למשתמש?
כן. אז אני אגיד מה אני לוקחת, ואת יכולה לתקן אותי אם אני עשיתי איזה מיסאינטרפטציה לדברים. אז קודם כל, הנושא של הבחירה. אני חושבת שהוא עלה פה הרבה בפרק שלנו, וזה כן כלי שכל אחד יכול להשתמש בו. במקום להגיד, עשה ואל תעשה, בוא נבחר. בוא נבחר יחד, בוא נחשוב על האפשרויות ביחד. יכול להיות שאת בתור האמא נותנת את האפשרויות, ויכול להיות שגם עושים איזושהי סקירה יחד עם הילדים, בתור מהן האפשרויות שיכולות להיכנס. למשל, לא דיברנו על זה, אבל מטלות הבית. יכול להיות שהילד יכול לחשוב ביחד עם ההורה, מהן המטלות שיש לעשות, ומהן האפשרויות שיכול לבחור מהן. אז כל הנושא של בחירה, דיברנו על זה שהוא גם מאפשר לילדים להתאמן על היכולת לבחור שהיא סקיל בפני עצמו, וגם בעצם מוריד את השיח מ-אני הבוס הגדול שיגיד לך מה לעשות ואתה תציית כי אתה ילד בן 4 ואין לך אפשרות אחרת, לבוא נבחר ביחד ונהיה בתוך הדבר הזה ביחד. עוד דבר שאני לוקחת וממליצה למאזינים כמובן לקחת, זה כל הנושא של הכרה ברגשות, שיום של רגשות, להיות אמפתיים לרגשות של הילדים שלנו. הילדים שלנו הם לא רק איזה רובוטים שבאו לעשות מה שאנחנו רוצים שהם יעשו, אלא הם יצור עם מערכת רגשית שמתפתחת לה לאט לאט, וזה התפקיד שלנו בתור הורים לשקף להם מה הם מרגישים, ללמד אותם להרגיש, ללמד אותם לגיטימציה של רגשות.
וגם להתרגש מזה שהם מרגישים. נכון. אגב, גם רגשות שליליים, אני יודעת שזה נורא נורא קשה להסתכל על ילד שחוב על רצפת הקניון ובועט ברגליו כי לא קניתי לו את הבלון של דורה. אבל זה קצת הישג התפתחותי. זה קצת הישג התפתחותי, ואם אני אדע באמת, באמת שנייה להתכופף ולהגיד לו, זה הכי מעצבן שאני לא קונה לך את הבלון של דורה. אוקיי? זה, 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 זה רק יעזור לי אחר כך, כשאני אצטרך, מה שנקרא, לגרור אותו במרכאות מהרצפה של הקניון. ואחר כך אני אצטרך לפגוש אותו ברגש הבא, כשהוא יתגבר, ולהגיד לו איזה יופי הוא יתגבר.
כן, איזה יופי. מה עוד אני לוקחת? אז באמת הנושא של הזרקור, הזרקור שאני שמה על מה שכן עובד, ועל מה שכן טוב אצל הילד, יחד עם היכולת ללמד אותו גם לשים את הזרקור. כלומר, אני לא רק רוצה להגיד לו, תקשיב, אני חושבת שזה מדהים שהיית נדיב, אלא אני רוצה גם לשאול אותו, תגיד, מה אתה חושב שהיה התעלות במה שעשית היום? איפה אתה היום הפתעת את עצמך לטובה, ואיך עשית את זה? כלומר, אני רוצה כמה שיותר להחזיר את המוטיבציה להתפתחות אליו. כלומר, שהוא יהיה זה שאחראי להתפתחות שלו, ולא אני השופט הגדול שאגיד לו, זה טוב, זה לא טוב, זה טוב, זה לא טוב.
ועדיין, והנה הכלי החזק לכל ההורים שכן היו רוצים קצת להיות ה-GPS הזה, אוקיי? או להיות ה-Waze הזה, להביא אותם אל היעד. אם אני אמא, אוקיי? ואני שוכבת עכשיו בלילה, ובמקום לספור כבשים, אני סופרת דברים שחסרים לכל אחד ואחד מהילדים שלי. אוקיי? מה אם הייתי נותנת לילדה הזאת כרגע, על ציר הזמן, קצת יותר ממנו, היה לה יותר קל, או היה לה יותר מלא, או שלם, או יותר טוב. ואני מחליטה שכרגע, כאילו, המקום הזה יהיה, לא יודעת מה, שהיא תזרום יותר, אוקיי? שהיא תהיה פחות נוקשה. ואני יוצאת עם הדבר הזה, עם המשימה ההורית שלי, שוב, מתוך זה שבאמת יש לנו משאלות לב עבורם, אוקיי? ואני אומרת, עכשיו המשימה שלך זה לחפש בכל מקום שהיא קצת פחות נוקשה, ולהגיד לה, תקשיבי, זה מדהים איך בגיל 12 וחצי זה מתחיל לעבוד לך הסיפור הזה. ואת זוכרת שלפני חצי שנה לא היית מוכנה להחליף בגדים, ועשית בלגן, ופתאום כאילו את מוכנה ב-10 דקות ואת יוצאת לאוטו. אגב, זה יכול להיות מאוד במקרה, אבל הנה אני מתחילה לייצר איזשהו דיבור על נוקשות מול גמישות. והיא הולכת עם הדיבור הזה, והיא יכולה לשאול אותו, את עצמה, לגביו דברים. זה, תקשיבי, באמת, אם יש אנשים ששומעים אותנו, בעיניי, פי אלף יותר חשוב מגבולות. אני יכולה ללמד גבולות ב-30 דקות. פי אלף יותר חשוב מכל דבר אחר. אם זה מה שאתם תעשו, בהורות שלכם, עשיתם טוב.
כן, ועבודה מאוד מורכבת.
זה קשה, זה קשה נורא, כן. נכון?
עוד דבר שאני לוקחת, זה כל הנושא של המורכבות של הגם וגם. אנחנו גם מציבים גבולות, אבל אנחנו גם איתם בתוך הסירה. אנחנו גם זוכרים שהם ילדים והם רגישים, אבל אנחנו גם מדברים עליהם קצת כמו מבוגרים. וזה נורא קל להגיד גם וגם, אבל לחיות את זה, זה המון התבוננות פנימית. כלומר, זה המון כל הזמן לבדוק מה זה עושה לי, הסיפור של התפקיד הזה, הילד הזה שעומד מולי, שהוא כבר פתאום בן אדם עם רצונות, במקום לעשות את כל מה שאני אומרת. וזו עבודת התפתחות שהיא מאוד רצינית, כלומר...
לא סתם אומרים שילדים זה הטיפול הפסיכולוגי הכי טוב ש...
כן, נכון. אני עד עכשיו הייתי אומר דרך אגב שהעסק שלי זה הטיפול הפסיכולוגי הכי טוב שלי, בואו נראה איך אני אדבר עוד שנה.
הנה מגיע האתגר הבא, כן. לא, לגמרי, זה כל חוויה שאנחנו עושים אותה ואנחנו מושקעים בה, היא יכולה להיות סוג של טיפול פסיכולוגי, אבל שם, אני חושבת שזה הרבה יותר, אני חושבת שזה גם מסע... למחוזות ילדותנו, זה כן. דורש מאיתנו באמת להסתכל על כמו שאותך זה ישר זרק לכיכר החתולות. Mm-hmm. זה דורש אותנו להסתכל רגע על מחוזות ילדותנו ולהגיד איזה מהדברים הייתי רוצה לקחת, כי יש קולות פנימיים נפלאים, נפלאים,
וואו.
שאנחנו יכולים לשמר אותם, ומאיזה הייתי מוכן או הייתי רוצה לשחרר או להיפרד מהם, ולראות איזה עבודה זה דורש.
מעולה. אני בטוחה שהמאזינים סקרנים, את עושה תהליכים כאלה? אפשר להגיע אלייך לתהליך כזה?
אני עושה תהליכים, אני עושה הדרכות פרטיות, יש לי קליניקה להדרכת הורים, אני מפוצצת, אז קשה פשוט, כי אני, בדיוק בגלל שאני עושה גם וגם וגם וגם, אז אני הרבה פעמים נשמעת נורא סנובית מזה שאני אומרת לאנשים, אני יכולה לקבל אתכם בינואר, ואנשים אומרים, אבל מה, הבית שלי עכשיו בלהבות, אז זה לא בגלל שאני סנובית, זה בגלל שאני עושה את זה מעט, יש לי בוטיק, כמו שאת אומרת, אגב, אפרופו העסק שלך, ואני אוהבת נורא 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 את מה שאני עושה, וכן, זה אחד מהדברים שאני עושה.
אז מי שככה רוצה יותר, לאן היית ממליצה לפנות?
אני עושה את זה, ואני עושה הרצאות, ושיפנה אליי, יש לי עמוד של הדרכת הורים, ואני אחבר את כל האנשים לכל מקורות המידע, ולכל מקורות העזרה, ואני הכי אוהבת לפרגן גם לקולגות נפלאות מסביבי, אני רוצה בטובת כולם.
יופי. תודה רבה. היה לי סופר מרתק. ממש נהניתי, אני מקווה שגם את.
מאוד.
לא הצלחנו לעצור.
זה עבר לי נורא מהר, אני מניחה שזה אומר שהיה כיף.
אני גם מניחה שזה מה שזה אומר. אז מקווה שנהניתם ושהפקתם מהפרק הזה כמה שיותר. תמשיכו להקשיב, תמשיכו לשאול שאלות בקבוצת הפייסבוק, שאלות ותשובות על פסיכולוגיה ביומיום. שאלות שלכם, כפי שאתם שמים לב, נכנסות גם לפרקים ומשפיעות על תוכן הפרק. אז תודה שאתם משתתפים גם בזה. ואני רוצה להזמין אתכם גם להרצאות הקרובות שלי. אני מניחה שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אתם תאהבו גם את ההרצאה. זה קצת אחר. אז ב-23 בנובמבר, יום חמישי, הרצאה על מוטיבציה, המדע מאחורי מה שמניע אותנו בתל אביב. קצת מיתוסים על מה שאנחנו חושבים שמניע אותנו ומה שמניע אותנו באמת. מחקרים וכלים פרקטיים. ב-3 לדצמבר, יום ראשון, גם בתל אביב, הרצאה שנקראת מיינדפולנס, לתרגל את המוח להיות מאושר. למה כדאי לנו לתרגל מיינדפולנס ואיך מתחילים לתרגל את הדבר הזה? זה מה שהולך לקרות שם. ב-24 בדצמבר, הרצאה בתל אביב, בטוקהאוס, בנושא קבלת החלטות, מלכודות המוח, ואיך אפשר לעזר בפסיכולוגיה חיובית כדי לקבל החלטות טובות יותר ונכונות יותר בשבילנו. אז אלה הן ההרצאות הקרובות, מקווה שנתראה, יאללה ביי!